נמשך בסיכום קצר אישור קו של מה שראינו ביום ראשון ונתקדם. אנחנו התחלנו בעיון בספרות התנאים במקור שהם מציעים ברכה לפני אכילה, וראינו שרבי עקיבא ורבי ישמעאל נחלקו באופן מהותי איזו פרשה בתורה לשים בבסיס הפרק שלנו. רבי עקיבא בחר בפרשה של רווי, דרשת הילולים, למד שהוא תורם ברכה לפניו ולאחריו. חוץ שרבי ישמעאל הלך לעשות פה דברים לדברים פרק ח' ובחר באותה פרשה לא רק מקור לברכת המזון, אלא מקור כולל ומקיף יותר בכלל לעולם הברכות, ספציפית שם שקשורות באוכל ובתורה, שניהם המזון המרכזי שמזין את האדם, האוכל הגשמי וגם האוכל הרוחני, שניהם נותנים חיים לאדם, ושניהם יש שם פרשה שאומרת אדם צריך לברך את אלוקים לחיים שנותן. דרשת רבי עקיבא שהיא בספר ויקרא, ראינו שבהקשר של המקומי היא באה לפתור לכאורה בעיה בזהות הרווי. מה זה רווי? שבפסוקים יש עמימות. ראינו אבל שהכיוון שהוא בוחר בו הוא מרחיב אותו משום שהוא רואה בו אב טיפוס בכלל לאכילות. בכל הרקע נתנו בשבוע לפני כן שעסקנו במקראות פרשה שעוסקת באכילה פירות האילן, מקשרת אותנו ישירות לכל נושא פירות האילן באכילה האנושית בתחילת ספר בראשית, בעצם מקשר אותנו באופן מאוד מהותי לשאלת ההבחנה בין האכילה האנושית והאכילה הבהמית, לוקח אותנו לשאלת האכילה לפני השם, ומה שבעצם האופן שבו חז"ל למדו את רווי הוא קישור בינו לבין העולם של מעשר שני, שהוא בניית רעיון שאפשר לאכול לפני השם, שיש אכילות קודש בעולם. ומה שרבי עקיבא בעצם, או מה שרבי בסיס ההרחבה שלו, שהיא בוודאי קפיצה, שהוא מרחיב אותו לכל מרחבי האכילה, הוא שרבי עקיבא ראה בעולם לא רק עיסוק פרטי במה שכלול בפרשה, אלא כהבאת רעיון מרכזי בתורה ביחס לאכילות בכלל. וזה הרעיון שאפשר לאכול לפני השם, ואת הרווי צריך כמו מעשר שני לאכול לפני השם בירושלים. כל אכילה יכולה להיות כזאת, כי השם נמצא בכל מקום שאתה מברך אתה אוכל לפני השם. ככה זה אופן שבו הדברים הוסברו. כדאי אבל לשים לב היטב ללשון של רבי עקיבא בספרה, הוא מתנסח לא בלשון מצווה אלא בלשון איסור. לא יתאום אדם כלום קודם שיברוך, תברך, לכאורה היה צריך לנסח את זה מצווה לברך, כן? רבי עקיבא מתנסח בלשון של איסור, וכאן לכאורה, וגם דברים שלא דיברנו מספיק ביום ראשון, כשרבי עקיבא משתמש בתבנית של רווי, מעשר שני, כדי לראות אותו כתשתית לאכילה האנושית, היות וגם מעשר שני וגם רווי נקראים בפסוקים קודש, בעצם רבי עקיבא מסמן כאן איזושהי תפיסה ביחס למציאות, ביחס לעולם. העולם נתפס אצלו כקודש, כלומר העולם הוא תחומו של הקדוש ברוך הוא, העולם הוא בבעלותו של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לבדוק את האוכל כדי לבקש ממנו, כדי לאכול. מכאן גם הלשון לא הייתו מדם כלום, כי זה כיוון שנראה בהמשך שמפותח מאוד גם בתוספתא או בעוד יותר בבבלי, כי בעצם הוא לא שלך. זה הקו שעולה בספרה. אני אוסיף בעקבות דברי הרב שמעון, כדאי לשים לב היטב שזה מאוד מתאים לעולם הרעיונות של ספר ויקרא שעושה כולו בתחום הקדושה. כן, האדם יש לו איזה מניעה באופן ראשוני, עולם לא של בני אדם. כן, במעבר אחד למחילתא, וישמעאל בוחר ללמוד מדברים ח', לוקח אותנו למרחב שונה לחלוטין, גם לא מבחינת המקור, אלא גם מבחינת הטיב של לכאורה של ברכה לפני אכילה, וגם מבחינת תפיסת העולם הכללית של מי העולם ומה משמעות ברכה כשאני ניגש ליהנות מהעולם. כי הבחירה בדברים חיית היא גם אומרת שאני רואה את הברכה הראשונית, זה מה שכתוב מפורש במקרא, והברכה המפורשת במקראות היא ברכה לאחריה, ואכלת וסבלת וברכת. והברכה לאחריה מעצם טבעה, אם היא יפתה את התשתית לברכה לפניה, הרי שזה אומר שגם טבעה, אופייה של ברכה לפניה, היא צריכה להיות דומה או צריכה לכלול בתוכה באופן בסיסי את אופייה של ברכה לאחריה. וברכה לאחריה היא בוודאי לא, אם נלך לסוף הנושא, כן? בשום שהבבלי יפתח אותו עוד יותר, שהוא מתיר לאכול, כן? זה לבקש רשות לאכול, בוודאי שברכה לאחריה לא מתפקדת כמה שאומרים בלמדנים, מתיר. כן? זה לא מתיר, זה לא ש... רואה, זה אתה מברך אחרי שאתה אוכל. במובן הזה, ודאי שדומה שהופיעה של ברכה לאחריה, היינו צריכים לכלול איזשהו שם שהוא יגדיר אותה, היינו מגדירים אותה כאיזה סוג ברכה, לא כמתיר, אלא...
הודעה.
כהודעה. אתה מודה לקדוש ברוך הוא על זה שנותן לך כותוב, על זה שנותן לך את הארץ, שאתה מצליח להוציא ממנו לחם, ואם כך, אז גם ברכת ברכה לפניה, שלימדת אליבא דרבי ישמעאל במחילתא, בקל וחומר, שהוא רעב, מברך, כן, כשהוא שבע, סליחה, הלקוט הלשון, כן? אם כשאכל וסבר יותרון ברכה, קל וחומר כשהוא טעם לאכול, אז גם ברכה לפניה, לכאורה, היא ברכת ההודעה. כן, על מה אתה מודה? על מה אתה מודה? על זה שיש לך, כן? כלומר, אתה עוד... אני יכול לומר את הדבר הבא, אולי גם, אני קצת התגשתי בשיעור ביום ראשון, כמה גם דברים חטא מדבר על סעודות. כאילו, מרחב המזון, הוא לא מרחב הפירות. כאילו, רבי עקיבא, הדרשה שלו באופן מובהק, עוסקת בפירות. הדרשה של רבי ישמעאל עוסקת גם בלשון של המחילתא, במזון. אני יכול להגיד שאחד מהדברים המרכזיים הבולטים שמבחינים בין פירות ובין מזון, זה ההכנות לקראת האכילה. פרי אתה לוקח תפוח אוכל, אתה יכול להוריד מהעץ ולאכול. לעומת זאת, מזון, מה חייבים לעשות, לא? אני אומר לך, בתור מי שמנהל בית, צריך קודם כל לעבוד כדי להרוויח כסף, לקנות אותו, אחרי זה צריך, היום, כן, עירוני כמוני, אחרי זה צריך להכין אותו, לבשל אותו, לערוך שולחן, אתה לא מתיישב לאכול סעודה לפני שבעצם כבר היית בתוכה, כי אתה עבדת במטבח. כן, אוכלי המן שיש לנו פה, שאנחנו יורדים למטה ויש סעודה שלמה, וגם פה אתה רואה את הסעודה כבר לפני שאתה אוכל. כלומר, אתה נמצא באמת בספירה שאתה כבר, עצם הרעיון, הידיעה שיש לי מה לאכול, גם היא דבר משמח. אבל נראה מאוד בעולמו של רבי ישמעאל, שברכה לפניה היא לא מתפקדת כשום מתיר, היא מתפקדת כברכת הודעה על כך שיש לי. האמת היא שגם אם נחזור לרגל רבי עקיבא, זה לא פשוט לראות אותו כדבר על מתיר, או ליתר דיוק, בלשונו של רבי עקיבא, יש לי חורה פער בין מה שהוא אומר בלשון הספרה לבין הדרשה שלפניה. כי בעוד שקודם הקדשנו שהלשון שלו היא לא שיש מצווה לברך, אלא שאסור לאכול בלי לברך, מה שיכול לקחת מאוד חזק לניתוח שכי זה לא שלך, כן? מה שהבבלי יעשה, אבל לפני כן הרי כתוב שזה נלמד מהילולים, מה זה הילולים? כולל בתוכו לשון שבח, לשון הלל, כן? אז יכול גם רבי עקיבא חושב בקטגוריות של שבח והלל. אבל עדיין, סליחה?
גם שם, הילולים זה מה שתקיד לאכול.
נכון, אבל עדיין אנחנו צריכים לתת את הדעת, נרחיב את זה קצת יותר בהמשך. הדברים יחודדו פשוט בהמשך היו במקורות, שגם ברבי עקיבא לא הייתי מבטל את רעיון ההלל, הייתי אבל מציע בשלב הזה שיש הבדל מאוד גדול, כך גם מופיע ברמב"ם בברכות ברכות, שאנחנו מנסים לנתח את הקטגוריות של ברכות, יש הבדל עצום בין ברכות השבח לבין ברכות ההודעה. בשבח אתה משבח את הקדוש ברוך הוא על פועלו, על מעשהו, בהודעה אתה מודה לו על זה שהוא נתן לך. זה משהו אישי, זה משהו שקרה לך. ההודעה היא תמיד אישית על דברים שהתרחשו לי, לכן הודעה בדרך כלל היא אחרי. באוכל קודם מוצא שאתה גם לפני אתה בעצם בתוך זה.
דיברנו גם על השאלה, רבי ישמעאל, זה לא רק הודעה, כאילו בא כתיקון למצב של בית תאכל וסבר.
נכון. פן תאכל וסבעת ושכחת. נכון.
לא רק הודעה, זה תודעתית.
נכון.
התודעה הזאת של לא ללכת לבד איך האדם, כאילו מצפי השם. שאתה יודע שלמרות שאתה עשית ואתה וזה שלך,
מצוין.
צריך לנו לזכור כאילו מה המקור, איפה
הכל. ממש נהדר. ובלשון אחרת, אתה מעמיק פה באמירה מאוד חשובה, שאם הצליל שולה מרבי עקיבא הוא, זה קדוש, זה לא שלי, וכדי שאני אוכל לאכול, טוב, אני צריך מעין לחלל אותו, להלל, צריך לבקש. ורבי ישמעאל זה פשוט ההפך הגמור. כלומר, קודם התחלתי שזה ברכת הודעה, אבל הפער הזה, בשביל ההודעה, הוא עמוק יותר, בדיוק מהנקודה שאריאל מעלה. כי אני יודע על משהו שהוא שלי, נקודת ההנחה של כל הפרשה בדברים ח' בקריאה רחבה של הפרק כולו, שכשאדם אוכל וסבא הוא יחשוב שזה שלו. למה הוא יחשוב שזה שלו? משום שהוא זה שטרח והוציא את האוכל מן הארץ, והוא זה שהתאמץ, והסובה, על זה מדובר בדברים ח', על סובה, לא על אכילה, על סובה, סובה מביא לשכחה, כי מה שגורם לאדם לזכור תמיד, מי שפיתח את זה המון בכל העיסוק העצום שלו בתפילה, היה סבי הגריד, שמאוד דיבר על כך שאדם, כדי שהוא יפתח את הלב שלו לקדוש ברוך הוא, צריך להרגיש תלות. צריך להרגיש סוג של חיסרון. הוא מדבר הרבה, כמי שהיה גם אמון על הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, מדבר הרבה מאוד על כך שהאדם נמצא בעצם בתחושה של צרה או משבר או חיסרון, לא רק שחסר לו אוכל, בעצם המבנה של הנפש האנושית, הסופיות שלה גורמת לו להרגיש חלש ולא דברים. ולכן הסובה הוא ביטול התלות, זה בעצם הרקע, אני חושב, העמוק לכל ירידת השתיות בעולם, אז המהפכה המדעית. כי בני אדם יש להם יותר שלטון על החיים שלהם, יותר ביטחון, לכן הם פחות דתיים. וזה סוג של סובה. והסובה הבא, מה שאריאל אומר, לדעתי נפלא, הוא כי אתה מרגיש שזה שלך. ובגלל שזה שלך, אז לכן מה אתה אומר לך? מתוך התחושה שזה שלך, אז מה אתה עושה? תברך. כדי לאזן את התחושה, או כדי לדעת, בלשון אותו פרק, שאתה הצלחת כי מישהו נותן לך כוח לעשות חיל, או בלשון הספציפית של הפסוקים, מי שאל בשיעור על כל הנושא של הארץ? הבאתי את המאמר של רב שמש, מי ששאל, מי שאל? איזה יאיר גרין? אז אני אביא, יש כמה יאירים, אז אני אביא לו, בסדר? בכל מקרה, גם הפסוקים אומרים, תודה לו על הארץ שהוא נתן לך, אבל זה מכיר, וזה ספר דברים, זה מכיר בכוח שיש לך. רק תדע שלא היית מוציא מהארץ ולא היית נותנים לך את הארץ. וזה עומד ממש בתודעה שונה לגמרי מתודעתו של רבי עקיבא, שאומר, אתה רואה את הפירות, אומר, זה לא שלי. זה לא שלי, אני רוצה שאלוקים ייתן לי, לעומת זה ספר דברים, כל הרת המוצאי שזה שלי. זה שלי, ואני צריך לזכור מי נתן לי את הדבר הזה שהוא שלי. ולכן באמת מדובר בתפיסות עולם שונות לגמרי, זה עולם אחר של ברכות, זה שונות לחלוטין. וכאן עצרנו בפעם קודמת בהצעות הנוספות שיש במחילתא, נצא טיפה לחדד אותם יותר. רב נתן אומר, הרי הוא אומר, כבואכם העיר כן תמצאו נוטו, זה ברכת הזבח של שמואל. וכאן האמת היא שצריך לשים לב היטב לשון הפסוקים שם, שכן פה יש פתח לרעיון שמפותח מאוד בספרי חסידות, ואני מקווה שבעבודה המשותפת עם חסדאי, שנלמד את הדברים בצורה יותר עמוקה, וזה שלא כתוב שם שמברכים את הקדוש ברוך הוא, את מי מברכים שם?
הזבח.
את הזבח. נכון? מה אתם אומרים על זה? הוא יברך הזבח. טוב, אפשר להגיד, הוא יברך את הקדוש ברוך הוא, הכל נכון, אבל אולי מה נרמז פה ככיוון? ואם הכיוון הזה הוא כיוון נכון, אז הוא משתלם מאוד יפה בדברים שלך, והוא לוקח אותנו לתוך עולם שלם שצריך להפנים אותו. מה פה לברך את הזבח? כן? מה זה לברך את הזבח? שהעולם הברכה באיזה מקום הוא פועל, על מי הוא פועל, באיזה מישור הוא פועל. אולי זה נרמז פה, איפה הוא פועל, עולם הברכה? על מי הוא פועל? על האוכל, כן, כמו כשאפשר לומר שבעולם הברכה פועל בתודעה האנושית. בן אדם, לפני שהוא הולך לאכול, מה הוא חייב להזכיר לעצמו, לעשות התבוננות ולומר לעצמו, כשברוך הוא ברא הכל, ולהזכיר את זה לעצמי. כשאתה מדבר על לברך הזרח, אתה נרמז פה כיוון שהברכה פועלת, אתה מברך על האוכל. אתה לא מברך רק כאילו להזכיר לעצמי משהו. יצא לי אתמול לראות קרח חדש שעכשיו יצא בהוצאת ישיבת הר עציון מהכולל הגבוה על זבחים בחולין. יש שם מאמר שהרב יאיר כאן על ברכה על אכילת שלמים, שאני מקווה עוד להעיר בו יותר ולחזור אליו, כי הוא עוסק שם בשאלה שעלתה פה כבר, ולמה אין ברכה מיוחדת על בשר. ובתוך הדברים רק ראיתי בריפוף הראשוני שהוא מאיר על הכיוון הזה שהברכה פועלת על האוכל גם מצדדים למדניים. ככה למשל המשנה של רב יהודה שצריך לברך על מין שיבה שהוא עדיף על מינים אחרים. הוא אומר שהרבה יותר מובן אמירה כזאת אם אתה מברך על האוכל. אם אתה מברך תלוקים, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. הרי בסופו של דבר אתה מברך כל מה שתאכל, הברכה פועלת על כל הפירות שתאכל. לעומת זאת, אם אני רוצה לפתח רעיון שהאוכל, מברכים את על האוכל, כן? כלומר, הברכה פועלת על האוכל, אז הנה, יברך על זה. אולי אפשר לומר, מה בעצם פועלת הברכה בכיוון כזה? שהברכה משנה את האוכל מאוכל שהוא חולין, שהוא שלי, למה היא עושה לו? הופכת אותו ללחם גודש. או מה מקדש את האכילה? כי אני מקדש את האוכל. או, נחזור של הדברים שלך אריה, בניגוד לרבי עקיבא שאומר, זה כבר קדוש לפני כן, ולכן אסור לך לאכול אותו כדבר קדוש. מה אתה צריך לעשות לו? להפוך אותו להילול, חילול, כן, כלומר, אתה צריך לקחת אותו לאיזה מישור שיתיר לך לגשת אל הקודש. אולי ברבי ישמעאל, כל הקודות המוצא הערכיות, הן שונות לגמרי. רבי ישמעאל מתחיל בזה שהוא כבר שלך. זאת הבעיה, כלומר, כי אתה רוצה לצרף אותו לתחום הקודש, ועל ידי הברכה אתה מצרף, רב נתן כאן מדבר על לברך הזבח, אולם הברכה פועל על המישור שהוא בן אדם חש, שהוא שלו, ומקדש אותו. כן, הדבר הזה נורא בולט שיש פה תפיסה ערכית שונה, זה בדבר רבי יצחק. כי מה אומר רבי יצחק? הרי הוא אומר, ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך. מתי הוא לחמך? עד שלא אכלתו. זה ממש ההפך הגמור מדברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, עד שאתה לא מברך, הוא לא שלך. וכאן רבי יצחק ממש מתבטא ההפך. עכשיו כשאנחנו מסתכלים קצת יותר בדרשה של רבי יצחק, אז יש פה כמה דברים שרואים להתבונן בהם. קודם כל הביטוי ועבדתם את השם אלוקיכם, הוא מתפרק על ידי חז"ל גם בעוד מקומות, כמכוון על איך עובדים את השם. התפילה, כן, ולעובדו בכל אלוקיכם, זו תפילה. וזו דרשה מאוד דומה בתפיסת עולם, שאתה עובד את השם על ידי יצירת תודה, על ידי דיבור. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, וזה אני עובד אותו, כלומר, אני מתקשר איתו, אני מתקשר אליו. ובאופן דומה, יש לי גם כאן. אבל אתם עד השם אלוקיכם, אני מבין אם זה באמצעות ברכה. עכשיו, הברכה נמצאת פה בדרשה, בפסוק, בצורה הפוכה ממה שרבי יצחק אומר. כי מי מברך? וזה עסקנו הרבה. הקדוש ברוך הוא מברך. כן? בעצם מה שרבי יצחק עשה כאן, הוא לקחת ברך עד לחמך, ועשה פה את ההדדיות. אתה תברך אותו, והוא בתמורה יברך את האוכל. וגם כאן, מבחינה רעיונית, נמצא פה בדבר מאוד ברור. זה הלחם שלך עוד לפני הברכה, ומה פועלת עולם הברכה? שהאוכל שלך מתברך. ממש דומה לאן הוא יברך הזרח. כלומר, ופה רק נאמר בצורה בלי, אתה תברך את השם. פה רואים את התהליך השלם, שלא היה ברור כל כך בבנתה. שאתה תברך את השם, והשם יברך את האוכל, ואז בעצם איזה אוכל אתה אוכל? אתה אוכל אוכל שהוא זכה לברכת השם, זה מה שאתה אוכל. זה רעיון שונה לגמרי מרבי עקיבא.
רבי יצחק
אומר כך, בשמות חב ג' בשמות חב ג' כתוב, אבל אתם השם אלוקיכם וברך את לחמך. אז הוא אומר, מתי הוא לחמך עד שלא אכלתו? בלשון אחרת, אתה תעבוד את השם על ידי ברכה, תברך על האוכל, השם יברך את הלחם שהוא שלך עוד לפני כן, הנה עולם, הברכה לפניך. שמבחינת הרעיון, כשאני קורא אותו, אז הרעיון הוא שהברכה בזבור שלו מברכת את האוכל, רק אתה באמת מברך את השם, והשם מברך את האוכל. בראש הדבר, השינוי המתרחש באוכל. מה שהיה לחמך הופך להיות לחם שיתברך על ידי הקדוש ברוך הוא. זה מה שאני אמר כאן. שאני אוסיף שבמישור של לימוד של דרשות, תמיד צריך לקרוא כל הפרשה, ובקריאת הפרשה כולה, ברמה פשוטות של מקרא, דומני שדווקא הפרשה שם אומרת את אותו רעיון שהדגשנו גם בשבוע שעבר, שנראה שהוא הרעיון של ספר דברים, שאיך אתה תזכה לברכת השם על האוכל שלך, על ידי זה שאתה תשמור את המצוות, ונראה את זה בהמשך היום בתוספתא. זו התפיסה הפשוטה במקרא. שלאו דווקא לידי ברכה, זה לידי זה שאתה תחיה חיים לפני השם, אז השם יברך את לחמך. איך אתה חי לפני השם? רק לידי ברכה. חי לפני השם. זה מכלול שלם של מצוות, שהם אלה שמנחיכות את האלוקים בחיים שלך. רבי יצחק לקח את זה ספציפית לעולם הברכה, בוא נראה מיד בתוספתא, איך, מה בדיוק הקו הדק שעובר בין הרעיון המקראי לבין עולם הברכה, איפה הוא נכנס. אבל רק מבחינה רעיונית, בוא נסכם. שבמחילתא נראה שההבדל הוא לא רק באיזה פסוק הם בחרו, זה ממש מדובר בעולם רעיוני שונה לחלוטין. זה ברכה שביסודה הודעה, התודעה היא שאתה מודה על מה שבאמת אתה הצלחת להפיק. כל הרעיון לא להילחם בשכחה שבאה מהסובע. ומה שנראה מדרשות רבי נתן ורבי יצחק זה שהדרשות מדברות על כך שהלחם הוא ודאי שלך עוד לפני שאתה אוכל, וכל הרעיון הוא לברך את הלחם שלך, לעשות שינוי שנחמי יהיה לחם שמיים. לעומת רבי עקיבא שחי בעולם אחר לגמרי, שהעולם הוא לא שלי ואני עכשיו רוצה לקבל היתר להשתמש בו. עכשיו אני רוצה רק להוסיף הרב נתן עוד דבר קצר, הוא שיש כאן, זה מפה אני מקורא לומדי הבילות, בסדר? מפה לומדי הבילות אתם צריכים את ההערה הזאת, לקחתי אתכם פה מהבילות, מאוד מקומות, שיש הבדל מאוד גדול בין הדרשה של רב נתן לבין האחרים מבחינת סוג מה שמתואר בפסוקים. כי בעבדתן את השם אלוקיכם, גם ברמת המדרש זה צו. ואכלתה בסבת עובר אכתה, חזל פרשו, למה רמב"ן היה לו פיקפוקים, בפשוטו שנקרא, זה אכן כך. אבל שזה צו, לברך. לעומת זאת, מה מתואר בפסוקים בשמואל א', אין שם צו לברך, למה יש שם? סוג אחר של מקור, שהוא מקור ללא מעט הלכות, באבילות זה סוג המקור כמעט הבולט שיש. והוא שאנחנו רואים דמות במקרא של נביא, שהוא מברך. ואז מה אני עושה? אני לומד ממנו שכך ראוי לנהוג. רוב המקורות על אבילות הם ככה. כן, למעט הפרשה ולא סתם החוי, אלא בשמיני, שבה מצווים את בני אהרון לא להתאבל, שם אני לומד איך מתאבלים, אין צו במקרא להתאבל. ומה יש יותר? תיאור של אנשים שמתאבלים. והרבה מאוד מהמקורות ללכות אבלות זה, בוא נראה דפוסי האבל של האנשים במקרא וננהג כמותם. עכשיו אני אוסיף, כבר רגילים לשפה שיש כאן בית המדרש, שדפוסי האבל האלה הם לא דפוסים מקריים שכך הם עשו, אלא הם כמבטאים יסודות עמוקים באופן שבו אדם מתאבל. התשתית של הצורת, הביטוי האנושי נמצאת בדמויות האלה. הדבר מאוד אומר, לא מתחילה. בכל התורה אין ציווי בואו להתפלל, אבל כן התורה, התנך מלא במתפללים, הוא מלא באנשים שמדברים עם הקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו דברים, ובמובן הזה גם שם יש סוג של מקור שהוא פשוט לחורים שמתפללים. רוב הלכות תפילה נמדו בתפילה מוצלחת שאילוי הייתה אומרת ממו אף אחד לא מקשיב לה כאישה, אבל אישה שהתפללה באופן מוצלח זה רחמה. כן, וזה, יש את זה, זה, זה יצא בעוד מקומות, התבנית הזאת. וגם פה רב נתן נתן את הכיוון הזה.
דווקא פה יש פה קצת חיסרון, כי אומנם רואים שהוא עשה את זה, אבל בפשטות זה רואים שזה דווקא טקס מיוחד. כאילו זה שהם חיכו לו עד שהם לא ברחו, כנראה שלא כל פעם שהם אכלו...
מצוין, הערה מצוינת. מה שאתה אומר כאן הוא שהמקור משמואל הוא גם מקור שונה מאחרים, וזה שהוא לא מתאר אכילה יומית. אלא הוא מתאר משהו כנראה מיוחד, וגם זה תדע לך שיש לו תקדימים ועוד מקומות שדרשות מעין זה של חז"ל, למשל קריאת התורה. יש במקרא, בכל התנ"ך, תיאורים בודדים של קריאה ציבורית בתורה. תיאור, ממנו חז"ל עוד לא דיני קריאת התורה, בולט שבהם שהם למדו ממנו היה התיאור בנחמיה, של עזרא שקורא בתורה. יש לנו יאשיהו שקורא בתורה. יש לנו אפשר מי שרוצה להוסיף את המעמד של יהושע בהר גריזים והר עיבל. מה שלמדו משם זה איך קוראים בתורה, גם יש להם גם קווים משותפים לקריאות האלה. דבר אחד ברור, מה עולה משם? שוודאי לא קוראים בתורה
בצורה קבועה,
בצורה קבועה, ארבע פעמים בשבוע כמו שאנחנו קוראים, זה ברור, כן? ופה, וגם תפילות, אתה מכיר את הדברים של הרמב"ן, אני מניח שהתפילה המקראית, כבר התפילה דאורייתא, היא בעת צרה, לא תפילה יומית. וגם פה יש תבנית מאוד מאוד דומה. הרעיון, בוא נאמר כך, גם רבי עקיבא עשה את זה בהילולים, הרעיון שאפשר לברך לפני אכילה הוא נמצא במקרא בסיפור של תורה שמואל. מה שחז"ל בעצם אמרו, בוא נעשה את זה לרעיון שהוא נוכח באופן קבע בחיים שלנו. וזה מצד אחד בשורה גדולה שאתה יכול באופן מתמיד לאכול בצורה כזאת, מצד שני זה חוזר קצת לדיונים שהוא פה אתמול, לא על זה, אלא על המסביב שלו, זה מלא את השאלה של האם זה לא הופך להיות שגרה שוחקת או שאין לה את ההתלהבות הזאת. הוא אומר, באמת, כל יום אני יכול להרגיש מעמד הר סיני. אלא, תקחו אותי, תקחו את כל הקריאות בתורה שקודם ציון עליהם. הצד השווה הוא שהם לומדים משהו שהם לא ידעו לפני כן. הם בוכים, הם מגלים שהם לא בסדר, כאילו מה, מישהו פה בזמן קראת התורה הוא עובר התרגשות כזאת, נכון, שהרמב"ם תיאר, כאילו איך זה, מה, יראה רטט זיה כנתינתה מסיני, בסדר, כן, אמר רבי רוטנברג לא היה יושב בקראת התורה, כי הוא לא היה מסוגל, כי צריך להרגיש במה אתה עושה, אבל באמת זה קשה להרגיש את זה. זה מתח גדול מאוד לעבודת השם. אני יכול להגיד שלצד כל זה שאוהבים להגיד את הבעיות, כן, כאילו כמה זה קשה, אני חושב שגם כדאי לשים לב לנקודה אחרת, שתראו גם איזה מתנה נתנו לנו, שאתה לא חייב לחכות להתרגשות כדי שזה יבוא לך, אלא גם אם זה בווליום נמוך, אבל זה כל הזמן נוכח בחיים. אפשר להשתמש בתבנית הזאת של הציבור וכל תפילות קבע, גם בשביל להבין שזה מתנה. ברור, זה דילמה גדולה רבה לשם, והעיסוק במציאת האיזון הזה, כמו, בוא נראה, אין נוכל אחרת בסוף הלימוד, האם באמת אפשר כל יום לברך 100 פעמים ברכות, אתה יכול בצד אחד להגיד, כמו רבי מאיר בסוף הכספתא, כן, אין לך אדם שלא מברך 100 ברכות, איזה יופי, כל היום שלך אתה אומר ברוך אתה השם. צד שני, ברור שזה לא ההתרגשות של אכילת הזבח של שמואל. זה אתגר, הייתי אומר, אתגר רוחני בעיני. בכל מקרה, בואו נסיים את המחילתא במעבר שהמחילתא גם עושה לתורה. כי זה אצל רבי עקיבא לגמרי נהדר, כן? והמעבר הזה של רבי עקיבא לתורה, הוא רבי ישמעאל, סליחה, כן, תודה. הוא מאוד מאוד ברור בקל וחומר של רבי ישמעאל. כי הוא רואה גם את התורה כסוג של מזון. יש מזון של נותן, כי מה זה מזון? לא שנחיה אותי. אז יש לי חיי שעה ויש לי חיי עולם. והמזון כולו בא מידיו של מקור. התורה באה מהקדוש ברוך הוא בהתגלות של הר סיני, שזה בשורה לנו, שותן לנו מזון למתכון של חיי עולם. וגם המזון שותן חיי שעה בא מידיו של מקור בהתגלות של בריאת העולם. שהקדוש ברוך הוא מפרנס ומחלקל את העולם. בעצם רבי ישמעאל אומר, האדם צריך להכיר במי שותן לו תשתיות החיים שלו. זה אני חוזר, זה מאוד מאוד רחוק מכל העולם של ברכת הפירות. זה עולם באמת אחר לגמרי, עולם שרבי ישמעאל הוא מסמל אותו, הוא קורא דברים אחרת כמעין קריאה לאדם להכיר בתשתית של הבריאה, כולל הייתי מציע, דבר על זה מיד בתוספתא, שכל הסיפור פה של לברך על הרעה, איך זה נכנס פה? כן, למה זה כל כך חשוב בתוך הדרשה הזאת להזכיר לנו שבין מידות הטוב, בין מידות הפורענות. אנחנו לא, אני לא יודע איך אתם חווים כל נושא צדיק ורע לו, או כל נושא הרע, אבל דבר לכם שחזל חי הוא מאוד חזק בעולם שמסביבם הסתובבו גם גנוסטיקאים וגם תפיסות עולם שהיו בקרה גם מתאר אותם. בפרס, תפיסות עולם דואליות, שהאמינו בקיום של שני אלים, של טוב ורע. בגלל השעה, אני לא אכנס פה להארי פוטר, שגם הוא די דואלי, אבל דווקא דומה לי שלא, אבל זה חוזר לשעה. אנחנו חיו בעולם שנורא התייסר בשאלה של הרע, והיה מאוד מאוד רווח, תפיסה שיש פשוט מאבק בין שתי אלוהויות, תזכרו, גם חיים בעולם שהוא פוליטאיסטי, מאמינים בהרבה אלים, ואני חושב שכשלומדים את הסוגיות יותר יקשיים לברכות, על כל ההתעקשות לברך את הקדוש ברוך הוא על הרע. המשניות בפרק חמישי ובמגילה, בפרק, תראי איזה משנה גמרא, בפרק שלישי, רביעי במשניות. מי שאומר מודים מודים, משתקין אותו. מי שאומר לטוב ייזכר שמך. מה? חשש או ההיכרות עם אנשים שיש להם תפיסה של שתי רשויות, תפיסה דואלית מאוד חזקה, וחכמים מאוד מאוד דוחפים לכך שאדם יאמר לעצמו שיש אל אחד, קדוש ברוך הוא מקור הכל, הוא גם הטוב וגם הרע, הם לא באים עם האבק של אלוהיות, אלא הם באים מאותו מקום, מאותו כוח. או בלשון אחרת הייתי אומר, המחילתא שהיא מכניסה פה נגד השכחה, זה שלי, מכניסה טוב ורע, היא מכניסה את התורה, היא בעצם היא חטיבה שלמה שפונה לאדם, אומרת לו, אתה צריך לומר לעצמך מה מקור הכל בעולם. מה שאתה צריך לומר לעצמך. אבל עדיין זה מאוד נראה שונה מהקריאה של רבי עקיבא, זה לא אומר הכל קודש. זה שלך, אבל תזכור מה מקור אחר. את עולם הברכות מוליכות אותך לתפיסה אחדותית, מונותאיסטית, שמקור הכל הוא הקדוש ברוך הוא.
טוב, קל וחומר.
כאילו אם אתה מברך אחרי זה, אז כל מקום שאתה מברך לפני זה, ואם אתה מברך על האוכל, כל מקום שאתה מברך על התורה. כאילו הופך את כל דבר שהוא לקדוש. הכל אתה צריך לברך, לא משנה מה. כאילו זה תופס את כל העולם. וללמוד משהו שהוא אחרי הברכה, פשוט לומד על הכל.
כן.
מרחיב מאוד.
אני מקבל. כל שום דבר צריך לשאול, אז מה את רוצה? כל שום דבר, זה מברך, זה מברך, כן? אבל זה נראה שזה מתחיל מנקודה, המחיר תקלו מתחיל מנקודה שהוא שלך. עכשיו אתה צריך לעורר בתודעה שלך הזיכרון, מה מקור הכל. זה מה שנראה, זה מה שדבר, אתה אומר, מה התנועה הנפשית שעובר על האדם שכך הוא מדבר. האם הוא מאוד מאוד שונה מעולם של רבי עקיבא או לא? ולמה הדברים שלך מאוד חשובים? כי זה מאוד קל לתת שיעור שאתה קורא ספרה, וקורא מחילתה, ויש לך את השמות הכי בולטים של אסכולות, ואתה אומר, הנה, זה שתי אסכולות. מה שקורה בספרות האחרת, שזה מתחיל להתערבב אחד בשני. דווקא ההערה שלך, תן את מקום להבין שאולי בסופו של דבר תפיסות דתיות, הן לא יכולות דיכוטומיות בצורה כזאת, אלא התפיסות זו של דבר, הן מזינות אחת השנייה, אולי הן גם נפגשות. כן, וזה, בואו נעבור, בסדר, אפשר לעבור מהמדרשה הלכה לתוספתא? בואו נראה בקצרה את התוספתא. בתוספתא יש שני דיונים, שאחד באופן בולט, אנחנו יודעים שמקורו במחילתא, וזה פרק, פרק ו'. פרק ו' זה פשוט דרשת המחילתא, שהיא עברה בתוספתא כמה וכמה שינויים. אני מאוד השתכנעתי ממאמר ששכחתי לציין את קיומו, הוא נמצא באינטרנט ב-PDF, מי שרוצה לעיין, הייתי אותו לאסף, של ישי רוזנצבי, שרואה בתוספתא בפרק ו' סוג של עיבוד בעין למחילתא, והוא רואה בו להביא בצדק שבתוספתא בפרק ו' רוצים ללמוד את הדברים ח' לא רק כמקור לברכות על אוכל ועל על אוכל ועל תורה, כלומר על המזון שמחיה אותי לחיי שעה וחיי עולם. זה רעיון המחילתא, אלא יש כאן שימוש בדברים ח' גם כמקור לכל העולם הברכות של פרק ט' במסכת ברכות, שזה כולל הרים וגבעות. זה משנה בפרק ט' מתארת ברכה כזאת, הרים וגבעות. וגם כאן בצדק ומאיר שהברכה לטוב והרע שבמחילתא היה בתוך מה הוא היה? תוך הדיון על ברכת המזון. כי נראה במחילתא שזה דיון על נוסח ברכת הטוב והאמיתי. מול הדעה שאמרת דברך את הקדוש ברוך הוא לטוב, הזכירו לך דברך אותו גם על הרע. כאן זה מוזז וזה הופך את מקור לברכת דיין האמת שמופיע במשניות ברכות פרק ט'. כלומר, זה נראה שהתוספתא כאן נותנת את המקור לעולם של כל הברכות של פרק ט', ולא רק מצמצמת אותו למזון, או בלשון אחרת, אם המחילתא עוסקת במקור לחובה לברך על המזון שמחיה את האדם, שמפקה מעיין חייו, חיי השעה וחיי העולם, התוספתא רואה בזה מקור לעולם הברכות בכלל, לא רק על מזון. זה גם מקור לברכה, שאתה רואה הר יפה, כן? שאתה רואה את האברסט. יש מכם פעם רואה את האברסט? בעזרת השם, כן. הבת שלנו הייתה בנפל, אז הביאה לנו, היא מולה זמתנו לכל העבוד, הביאה לי חולצה, שכתוב, Everest, no problem. אז זה המקסימום שאני הגעתי עדיין. אבל העולם הזה, ודאי שהתוספתא, הייתי אומר, הוציא אותו מפרק שאומר לך, תברך על המזון, כמו מה שאתה תיארת. לוקח אותך לפרק שאומר, תברך את הקדוש ברוך הוא כמתגלה או כנוכח בכל הטבע, הוא מתגלה טבע השגרתי, אתה פשוט פחות שם לב לזה. זה ברכת יוצר המאורות מאוד לטפל בזה. שתברך על זה כל יום, שתזכיר לעצמך שזריחת השמש זו התגלות. הקדוש ברוך הוא מתגלה לשמש, כן? מי שמזריח אותה, יוצר המאורות. ובעצם זה נלקח מהמרחב של המזון למרחב הכללי. היא באה, אני חושב, להנחיל את התודעה הדתית שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. זה מה שנראה בתוספתא בפרק ו'. פרק ד', לעומת זאת, בואו נראה אותה, היא לא רומזת באופן ברור לספרה, נכון? לא מופיע פה קודש הילולים, ואני קורא אותה מה עולם הרעיונות שלה. לא יתום אדם כלום עד שיברך שבא לשם הארץ ומלואה. כמבחינה רעיונית, מה הרעיון המכונן כאן? של מי העולם? אם זה לחמך או אם זה של השם? זה נראה העולם הרעיוני יותר קרוב לספרה, שהוא העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. והמשך, אני אענה מן העולם הזה ולא ברכה, מעל עד שיתירו לו כל המצוות. המילה מעל לקוחה מאיזה תחום?
קודש.
תחום הקודש. מי ישתמש בקודש בדרשה שלו? רבי עקיבא. כן, רואים את זה בצורה חשים בקישור, כן? העולם הזה הוא לא שלנו. עד שאנחנו לא נברך, צריך עוד לחדד איך הברכה פועלת בעולמו של רבי עקיבא, כבר בעולמו של רבי ישמעאל הוצא שהברכה לוקחת לחמך והופך ללחם השם. איך הברכה פועלת? כנראה היא פועלת אחרת, פועלת באמת בתודעה שלך. איך זה מתיר בדיוק? זה לך שבמערל בנתיבות עולם, נתיב העבודה, יש לו איזה פרק שלם שעושה להסביר את זה. תבי שימה את זה ביחד בעזרת השם. לא נראה לי שנספיק היום, אני אשתדל, בסדר? נצלם את זה, נחלק את זה, נלמד את זה. אז הוא, אבל כאן השפה היא מעל, זה שפת הקודש של רבי עקיבא, של קודש הילולים. וכאן אבל השפה של המחיר של התוספת הסליחה היא מורבבת קצת, כי מצד אחד בתחילת הקטע המשפט כתוב, אני אומר למה זה לא ברוך המעל, כנראה מה מספיק לעשות? לברך, זה רבי עקיבא. למה זה, מה כתוב בשורה, בהמשך השורה? עד שיתירו לו כל המצוות. מה זה כל המצוות האלו? כנראה יש יותר מברכה, כן?
מה זה אומר?
כתוב ככה, אני נהיה מלאנו זה בלא ברכה מה? כנראה, מה פותלת בעת המעילה? הברכה, כנראה. ואז הוא ממשיך, עד שתירו לו כל המצוות. כפי תלמד את זה לאבא שלי, בשיעורים שלו היה כל איזה, יש פה שתי מימות בתוספתא, ככה. כאילו, הטקסט כאילו, הוא לא מדבר לצורה אחידה. הוא מדבר על הברכה, מצד שני הוא מדבר על התרת כל המצוות.
מה זה התרת כל המצוות?
אז מה זה התרת כל המצוות? מה דעתך? שאלת, אז בוא תנסה לענות. אתה לא יודע, כן. יש פה מישהו אחר שאולי כן יודע? חשבתם על זה?
היום את כל המצחות
שכלו, אני לא יודע. יפה, זה נראה ככה, ככה אפשר ליברמן מפרש. נראה משכנע, נכון? כן, מוטי הוא שכנע. והוא גם שולח מאוד יפה שם, אני ראיתי את זה על פיו. כן, הוא גם הפנה לעוד מקורות בספרות חז"ל, שבהן נמצא הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא נתן הרבה מצוות לתחומים שונים שהמטרה שלהם הוא לקדש את כל תחומי העשייה האנושית. אני יכול להגיד לכם שבלא מעט הזדמנויות שהיה לי בצבא בעיקר, כל מיני מפגשים עם אנשים שלא מזדהים באופן מלא או אפילו פחות מזה, כן, עם תורה, אדמים לועגים ללכות בית הכיסא, כל מיני, מה זה נמצא שם, למה ההלכה מחטטת לי בחיים? אני חוזר לשאלות הפרטים גם. ומה שאותם מקורות, בוא נראה אותם, ונשים יד לומר הוא שצריך להסתכל את זה כעל בשורה. כלומר, אתה יכול לקחת את המקומות הכי גשמיים בחיים שלך, הכי משותפים לאדם ולה לאמה, ואתה יכול על זה עם הרעיון של הלכות להפוך את בית הכיסא לבית הכבוד. אתה יכול לקדש את חייך, אתה יכול לתת משמעות לחיים שלך. עד רבה הייתי אומר יותר מזה, והזכרת לך הרבה פעמים את התורה של הרב הוטנר, שהיכולת ההבדלה היא דווקא במקומות שיש נקודות משותפות. המקום הכי עמוק האנושיות יכולה לבוא לזה ביטוי הוא לא במה שאין לבהמות, אלא דווקא במה שמשותף לנו ולבהמות. כי אם אני חי את זה בצורה אחרת, אני מעצים את האנושיות שלי דווקא באותם תחומים. ונתינה של מצוות על מערך החיים המלא הוא הכללתם תחת כנפי עולם של ערכים ומשמעות. בלשון בעל התניא, את הנפש הבהמית שלך אתה חווה אותה מתוך החיבור בינה לבין הנפש האלוקית. לא עולמות נפרדים, זה עולמות שהנפש האלוקית מקדשת את הנפש הבהמית. וזה רעיון שאתה תהנה מהעולם הזה רק אחרי שאתה תקיים מערכת של מצוות. כלומר כל תחום או התחומים השונים של הנאה מן העולם הם מספוגים עם כך בתודעה דתית של עמידה לפני השם.
אז זה מה שמוצאים מקודש לחול?
או ופה אתה חוזר על השאלה, אז איך זה פועל? הרי ברבי ישמעאל הסברנו, אבל ברבי עקיבא הרי זה כבר היה קדוש, אז פה קורה דבר אחר, כן? רבי ישמעאל, ברבי עקיבא אני אציע כקראת כיוון ראשונה, ואני מקווה שנתבונן בזה יותר. זה נראה שכאילו עובד הפוך. רבי ישמעאל אומר, אם העולם חול, איך אני הופך אותו לקודש? רבי עקיבא אומר דבר אחר, הוא כבר קדוש, אז מעין יעקב אבינו, שאומר, מה נורא המקום הזה, כן, כאילו, מה אני ישן פה? כאילו, רבי עקיבא כאילו שואל הפוך, איך אני יכול, מה לעשות? בכלל יכול מהקודש, כן, כאילו, מי אני? אני לא, כאילו, איך? וכאילו, למה ברכה באה לאפשר לך לאכול מהקודש? עכשיו, איך הוא מאפשר לך? אז קשה מאוד לתאר אותו, כי הוא משנה את האוכל, הופך אותו לאוכל קודש, כי הפוך, הוא, אם כבר, תקחו את השאלה המדהימה של הבבלי, של העילולים חילולים, הבבלי בעצם אומר שהתהליך הוא לא לקדש, אלא התהליך שמתואר בנית הרבה הוא בעצם התהליך ההפוך, כן? זה לכאורה מה שבאמת נכון ברבי יקרי, זה ביקורת מדהימה. הרי באמת זה התהליך, כלומר, הוא בא לאפשר לך דווקא לאכול מהקודש, כן? עכשיו, זה נראה יותר שזה פועל בתודעה האנושית, למרות שאני אגיד לכם שהמהר"ל כן מדבר שזה פועל על האוכל, כי אם אתה חושב על פדיון, על חילולים, הרי עולם הפדיון, על מי הוא פועל? הוא גם באופן מובהק פועל על הפירות. הפירות היו קודש, ועכשיו אני לוקח את הקדושה מהפירות, הוא מעביר אותם. בדיוק השאלה הזאת מעסיקה את המהר"ל שם. ונתיב העבודה, פרק י"ד. שיש לו גם מקבילה בגור אריה, שזה הפירוש למהר"ל, הפירוש רש"י לתורה, בפרשת שבוע שלנו, על הפסוקים של המולך. ויקרא חב פסוק ג'. את ההפנות האלה הגעתי, אני רוצה גם לתת קרדיט, זה באמצעות בזכותו של הרב אליקים קרומביין, שכתב מאמר על עולם של דוקות הנהנים. אתן לכם את המאמר שלו גם כן. אז הוא מפנה למהר"ל, בעיקר לגור אריה הוא מפנה. וזאת שאלה, אבל זה יותר נראה שעולם הברכה ברבי עקיבא, אנחנו צריכים לחפש אותו שהוא פועל במישור ההכרה האנושית, שאתה צריך להכיר שהקדוש ברוך הוא היווה, הוא זה שהיווה את העולם. אני אגיד את זה בצורה הבאה, כאמירה ראשונית, הקדוש ברוך הוא מקור ההוויה, כל העולם לכן הוא קדוש כי הוא שלו. הרי השם הוויה מה מבטא? שהעולם כולו קיים מרצונו של מקום. העולם לא מתקיים בלי שהוא מהווה אותו כל הזמן. עכשיו, אם אתה בתודעה שלך מודע לכך שהוא מהווה את העולם, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מעביר את ה... כביכול אתה פודה את הפרי, הוא מעביר את המציאות של ההוויה של הפרי שאוסר עליך לאכול כי הוא פריו של מקום. הוא... התודעה שלך, זה שהיא מכילה אותו, מאפשרת לך עכשיו לאכול את הפרי. כאילו, זה באופן אימננטי תמון במציאות שהיא חתומה בחותמו של מקום, כי היא מתאבה ממנו. אם אתה בתודעה שלך מכיר בנתון הזה, אז זה משחרר את הפרי עכשיו לאכול אותו. אבל אם זה כך, זה אומר, זה עולם רוחני אחר לגמרי מהעולם הרוחני שבישמעאל תיאר אותו. זה עולם שונה לחלוטין. בכל מקרה, המקורות האלה שאפשר לראות מה מפנה אליהם, אני נתתי לכם להעין בהם, אז תוכלו לראות. פירות יש בהם מצוות הרבה, תרומה, מעשרות, חלה, ביקורים, לקט, שכחה, פאה, שערי בתים יש להם מצוות הרבה, בגדים יש בהם מצוות, בהמות יש בהם מצוות. כן, כמו, והרעיון הוא שעולם המצוות נועד לכונן תודעה דתית, שאדם ניגש בכל תחום בחייו. מה שניר אפשר לידומן נוסיף ומציע שם בתוספתא, שמה שנראה הוא שבאמת אם הוא רימד שיתירו לו כל המצוות, מה אני מוסיף לכם קודם כל, זה התפיסה המקראית בצורה יותר ברורה. המקרא פחות מדבר שאתה תברך חוץ מדברים חד שזה אחרי על דברים מסוימים, אלא יותר עשר תעשר, קיים את המצוות. זה נראה כאילו שהברכה הוא אחד מהמצוות, ובלשון אחרת הברכה מאבדת קצת את ייחודה בתוספתא הזאת. היא לא איזה משהו מיוחד, אלא אני חוזר לניגוד המוחלט עכשיו בין זה לבין מה שנכתפנו ברבי עקיבא. מה אמרנו ברבי עקיבא? לא יתום אדם כלום, קודם שיברך, יש איסור לאכול. מה נראה כאן? איך מתוארת הברכה? כמצווה. כמו שיש מצווה ללקט שחר פה, יש לה מצווה לברך. היא קצת מאבדת את ייחודה.
אם אני בא את המצווה, אני אפשר להגיד את זה שוב, מה זה?
נכון, מצוין. אולי צריך להגיד את הניסוח הבא, שלחתי לכם הפתעה למשלם זמן אורבך, שכתב את זה במיוחד שלמה, שכמו שבטבל, אסור לאכול טבל, אבל כבר כתבו על זה רבי יוסף אנגל, שמעתם על הפעם? רבי יוסף אנגל היה אחד מגדולי הלמדנים בגליציה בתחילת המאה ה-20, של ספר של חקירות, שנקרא עד ון דורייטה. זה שם הספר, מלך קירס. כשאני נכנס לישיבה שיש בה יותר אוריינטציה של חקירות, אז בשיעור א' אתה מתחיל להם בספר כדי לקנות כמה חקירות. בן שלנו אורי נמד בארץ, הוא יש לו עד ון דורייטה בשיעור א', אני חושב. כן? בסף אנגל, אני יכול להגיד מה שלי קצת מציג, החקירות פה דיכוטומיות מדי. ולפעמים, כל דבר אפשר לחקור, ולפעמים אתה מרגיש זה קצת מחמיץ. אז יש לו חקירה מפורסמת מאוד, ועד ון דורייטה, על העולם של טבל. מה יסוד האיסור של טבל? האם טבל הוא איסור עצמאי, או טבל הוא בעצם איסור מדומה, שכן, בתוך כל קרי גם יש פוטנציאל שחלק יהיה תרומה, ולכן בעצם הוא הוא מדומה. לא חקירה שהוא מעלה אותה, שאני יכול להגיד שיש לו ראיה מאוד חזקה מרמב״ם, שכן יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות ביבמות דף פ"ו, האם מה עונשו של מי שאוכל תבל? יודעים? מיטה בידי שמיים. האם זה על כל תבל, כולל תבל הטבול למעשר אני? זו דעת התוספות ביבמות. כל תבל, עד שלא תפריש את הכל, יש עליו את האיסור תבל עם החומרה של מיטה בידי שמיים. אבל זה ברמב״ם מפורש שרק תבל הטבול לתרומה או תרומת מעשר יש להם מיטה בידי שמיים. לעומת זאת תבל שטבול לשאר מתנות שצריך לתת, אין לו מיטה בידי שמיים. והסבר הוא פשוט. כי מה דינו של מי שאוכל תרומה או תרומת מעשר? מוזר. מיטה בידי שמיים. אז החומרה של איסור תבל נגזר מהחומרה של אכילת תרומה. לעומת זאת, מה דינו של אוכל מעשר עני? לא נותן פה לעני. לא מיטה בידי שמיים. אז לכן הוא לא טובל, לכן גם אין מיטה בידי שמיים. מה שנכאורה פורך את החקיר של רבי יוסף אנגל, זה דבר פשוט, לכהנים מותר לאכול תבל? אסור להם. מותר להם לאכול מדומה? כן. צריך להגיד משהו שונה, משהו יותר מאוזן, יותר עדין. שלפי הרמב״ם, לפי תוספות, לא איסור תבל או איסור עצמאי, ולפי הרמב״ם, החומרה של איסור תבל הוא על שום הפוטנציאל שיש בו, על שום המצווה להפריש תרומה. אבל הוא לא על שום שכבר התרומה נמצאת שם. כן, זה לא שהתרומה כבר נמצאת, אתה תפריש את התרומה. עכשיו, מה בעצם העומק הרוחני? מה המשמעות של החקירה הזאת? המשמעות, אני חושב, היא מאוד חשובה. שמה שבעצם נאמר במה שלם דברי הרמב״ם הוא שמה שאוסר את הטבל זה בעצם המצווה להפריש את המתנות. כלומר איסור טבל זה לא העולם טבל ועכשיו יש חמיץ להפריש, זה אולי בתוספות, זה עובד הפוך. איך זה עובד? העולם הוא לא טבל מעצמו, פירות היא לא טבל, הפוך. התורה נותן לנו מצוות ביחס לפירות שלנו, מצוות שהן בעלות ערך רוחני ודתי. ולכן מה היא אמרה? שכל עוד שלא קיים את המצוות, מה אסור לך? לאכול. גם הוא שלא נזר וכך גם מסביר את העולם של הברכה, הוא עושה שלום בשני הטונים בדברי רבי עקיבא. הוא אומר, זה לא שהעולם אסור עכשיו, וואי, איך אני אבדר אותו, איך אני אוכל טוב, תברך. עכשיו נזר ונזר, זה עובד הפוך. זה עובד שיש מצווה לברך. ועד שלא קיים את המצווה לברך, מה אסור לך? אסור לך לאכול. זה יכול לאזן במידה מסוימת את ההבדל בשפה בין לא יתאום אדם לבין הילולים, שהוא מדבר בשפה אחרת. מה שעכשיו זה הרבה מנסה להרוויח, שזה עוקב עגל מאוד מפורסם בגיליון השס בדף י"ב, הוא מה הדין בספק ברכות? בספק ברכות מה הדין, אתם יודעים? להקל. מה עם ספק ברכות הנהנים? להקל או לא? אז שואל כי בעגל, אבל אם יש איסור לאכול בלי ברכה, זה ספק איסור. עכשיו פה צריך לבדוק עכשיו בספק הדורייתא או דרבונן, כי מה צריך לבדוק? מהמקור. כן, אין בכל דין דורייתא או דרבנן, אבל שואל כי בעגל, למה לא נפיל ספק איסור? אז התשובה של פלא מזמי היא שזה לא מתחיל כספק איסור, זה מתחיל כספק מצווה לברך. אם אני בעולם הברכות מכריע שספק ברכות להקל, עם אלה אין איסור. בסדר, אז אני סוגר סוגריים. בכל מקרה, לך את התוספתא, נראה שהתוספתא פועלת באיזה כיוון, באיזה רוח, ברוח דרשת רבי עקיבא. יש בה קודש, יש בה מעילה, יש בה איסור לטעום, הרי זה אותם מילים של רבי עקיבא. לא יטעום אדם כלום עד שיברך, זה לשונו של רבי עקיבא. למרות שאין פה קודש הילולים. מצד שני, הכנס פה כל עניין עד שיתירו לו כל המצוות, שקצת בעצם מוריד את ייחודה של ברכה, זה לא באופן כללי. על ברכות, אולי צריך להגיד שיש פה שפה של המקרא, של המצוות, שמסייך שהוא להכין אותו על הייחוד שחזל יצרו לברכה, שהם ברכים לפני שאוכלים. כן, בתוספת המסיימת, כן, בבקשה.
אתה שומע שהברכה היא מעלה את האדם, את שלא... זה לא שהיא מורידה לחולין, אלא מעלה את האדם
כשהוא יוכל
להיות כמו כהן,
שהוא יוכל לאכול שולחן גבוה. בעצם אתה אומר ככה, במקום לומר שהוא מתיר לי לאכול, כי הוא עושה טרנספורמציה שיותר, המקור ההוויה של האוכל כאילו עובר אליי, אתה אומר, הוא עושה דומה לאוכל ברבי שמעל, רק זה פועל על האדם. האדם מקבל יותר לאכול קודש. זה לא שהוא מפסיק להיות קודש, המהר"ל, אם אתה זכור לי, המהר"ל נתפס ללשון של הפדיון. אם הוא כמו רווי, פדיון, פדיון פועל על האוכל. אתה אומר, אולי הוא הופך אותי לבן כהן.
אני
לא
קשור לזה המזמור של מי הדבר השם.
תסביר קצת יותר.
אנחנו רוצים להמשך, מי הדבר השם.
אה, נפלא.
אז זה לא שהארץ עוברת אלינו.
שאנחנו עולים אליו. זה יופי. ישא ברכה ואת השם. יפה מאוד, כן? רק בואו נגמור את התוספתא, ואז נעבור לתלמודים. לא ישתמש אדם בפניו ידע מראה לכבוד קונהו, שנאמר כל פועל השם למענהו. זה נהיה לי המשפט הזה, תגידי.
כל עצמותיי תאמר לה.
כל עצמותיי תאמר לה, כן. אז פה התפיסת עולם ודאי קשורה למה שנאמר קודם. כלומר, אני מניח שמה שנתפס פה של ברכה הוא מעין פעולה לכבוד הקונהו. מה זה קונהו? אנחנו שלו. כשכאן, וזה לא הזמן עכשיו להאריך בזה, אני חושב שהדברים כבר ידועים לכם. ברמב"ם למשל, כשהוא מסביר בכל דעות, איך באמת אדם יפעל כל מעשה לשם שמיים, ומה בעיקר רמב"ם מדגיש? שעיקר עבודת השם היא נעשית איפה ואיך? מצוות, בלימוד תורה. זה איך אדם יכול את כל חייו לכפוף לעבודת השם, ועל ידי הכוונה שהוא מייחס. אם אדם הולך לישון כי יש לו כוח ללמוד סדר בוקר, אז השינה שלו הפכה להיות שינה שהיא לשם שמיים. ואם אדם אוכל ארוחת צהריים בישיבה כי יש לו כוח ללמוד סדר צהריים, אז זה האופן שבו הרמב"ם מציג את זה. אתם ודאי יודעים ששירת העשבים של החסידות היא מדברת בשפה שונה לגמרי, שעצם האכילה יכולה להיות עבודת השם, לא לאכול יש לי כוח, אלא עצם הפעולות הגשמיות שלי אני יכול אותם להפוך לעבודת השם בשם עצמם, לא רק כאמצעים אלא כמטרה. עצם החיים האנושיים יכולים להיות חיים שהם חיים של עבודת השם. טוב, בואו נעבור לבבלי, בסדר? שאלות הזה, מי שרוצה להעיר, לשאול, להוסיף? לא. נעבור לתלמודים, נראה איך המוראים המשיכו את הקווים הכלליים האלה שעלו כאן בסוגיות. מי אתם רוצים להתחיל? הבבלי או הראשון?
בבלי.
בבלי, אוקיי. האם הבבלי מכיר את כל מקורות התנאים שראינו?
סביר להניח.
לא סביר להניח, חד משמעית כן. כי מביא את כולם. הוא רק מה עשה להם? החמצה, הוא מפרק, הפוך. הוא מפרק. הוא את הספרה של רבי עקיבא בחר לעלות על ראש שמחתו בפרק שישי בדף למדי, כשהוא יסיים את הסוגיה בתוספתא בפרק ד'. הוא חיבר אותם ביחד, בוא נראה איך, מה בדיוק מתרחש שם בסוגיה. את המחילתא של רבי ישמעאל פרקו לשניים, נכון? והביאו חלק בדף ממחת כמקור לברכת המזון בפניו ולאחריו, ואת הקל וחומר על התורה, מה שרבי ישמעאל רצה ללמוד תורה, מביאים בדף כפלת, ומה עושים לו? פורחים אותו. אומרים שהקל וחומר פריחה. זה מה שאומרים. אני אוסיף שהקל וחומר ודאי פריחה כשאתה לא חושב על תורה כעל כעל מזון, בדיוק. כלומר, יש פה כנראה הבדל רעיוני מאוד הרבה. בעצם רבי ישמעאל אומר לך, תרגיש ביחס לתורה, זה המזון שלך. זה צינור יניקה, כן? אני יכול להגיד לכם שאני מכיר תלמידי חכמים שהם לא יכולים לא ללמוד. אם הזכרתי קודם יוסף אנגל, אז הרוגל שופר, הייתה לו התמכרות ללימוד תורה, ממש. מספרים עליו שכשהוא ישב שבעה הוא למד. שאמרו לו, אסור, אז הוא אמר, ניתן את הדין הזה, מוכן. אז זה לא האידיאל של חזה, האידיאל של חזה, זה אומר יוחנן בן זכאי, שלא הלך 400 בלי תורה, ומעולם לא ערער בבית הכיסא. זה אדם עם שליטה. אבל יש תלמידי חכמים שלא יכולים ללמוד, כאילו, זה כמו רעב. מה הוא האוכל? האוכל הוא שאתה לא אוכל בלעדיו. יש המון כוחות עצומים בחיים האנושיים, שאתה לא מרגיש רעב כשאין לך אותם. אם נשים את היצר הכי גדול בחיים האנושיים, המיניות, זה כוח מאוד גדול, מאוד בונה, אבל הוא כוח שאתה לא יכול להגיד שאתה רעב. במובן שיש מושג שאדם רעב לאישה, אבל לא במובן שלא אוכל, אתה לא מרגיש שבטן מקרקרת. כן, גם יצר אדום, שהוא מתעורר, מבחינה פיזיולוגית, זה מה ששונה לגמרי. כאילו, כל העולם של רבי עקיבא, של רבי ישמעאל, הקו החום הוא לא פריחה, כשזה מזון וזה מזון. יש מזון רוחני, כמו שיש מזון גשמי. ובאב להגדר פפה, זה לא מתואר כמזון. זה מתואר כ... משהו שונה לגמרי. יש לך קל וחומר, פה נהנה ופה אתה לא נהנה, כאילו הרי מה הפריחה של הבבלי? לא אומרים שכן נהנה. במובן הזה הבבלי מכיר את המקורות, את רבי ישמעאל הוא מפרק, וחלק הוא דוחה, חלק הוא מביא בממחד. מה הדבר אחד ברור בבבלי? שנראה שהוא לא רוצה בדף להנדה להביא את רבי ישמעאל ולהביא את רבי עקיבא. זה מה שנראה. ואם זאת, מי שלמה טוב את הסוגיה, ודאי ראה שכשהגמרא מעלה את רבי עקיבא על סרטון, או היא דוחקת אותו, היא נעזרת בכל מיני אמירות שהן אמירות ששאובות מהמחילתא. כלומר, זה לא נכון להגיד שהבבלי הוא רבי עקיבא וזהו. אני גם שמח על זה, כי יש כמה דברים בתורה של רבי ישמעאל שאני אוהב, כן? אבל הבבלי, רבי עקיבא דומיננטי בדף למדי, אבל יש יסודות לרבי ישמעאל שהיו שם בסוגיה. הבבלי הביא את הקל וחומר, נכון? הוא מביא אותו. עכשיו אני אוסיף דבר שאמרתי אותו כבר ביום ראשון, עכשיו בציאות הבבלי נשלים אותו, שדומה לי שאולי הבבלי בכלל לא נכון רק להגיד רבי ישמעאל, רבי עקיבא, הוא... אלא שהבבלי פשוט קרא אותם כלא מדברים על אותו דבר. רבי עקיבא למד על מאורלה שעוסק בפירות, ולכן מקומו בברכות פרק ו' שעוסקת בברכת הפירות. רבי עקיבא הוא מקור לברכת הפירות. לעומת זאת, רבי ישמעאל הוא מקור לברכה על מזון. מה זה מזון?
סעודה.
זה סעודה, נבדוק היטב עוד, יש לנו עוד, חייבים לעבוד חזק מאוד על בורא מיני. מזונות. נראה, הגמרא דנה בלמדי מה זה מזון. כל ברכת בורא מיני מזונות, הדבר הכי בולט שאני אגיד רק עכשיו, הוא שהוא לא נמצא, זה ודאי שמתם לב, לא נמצא בכלל במשניות של הפרק. נכון? שמתם לב לזה? לא קיים.
זה מיני.
אתה רוצה, נכון? אתה אומר לדעתי את הכיוון הנכון. מבנתם למה אביחי רמז? דבר יפה מאוד, רמז. שזה בא מהעולם של ברכת המינים, בדיוק. בעצם הוא בפרק של ברכת הפירות בורא מינים מזון לא כל כך שייך באמת. אז דבר על זה. יש לי הרבה מחשבות, כאילו, מה בדיוק קרה שם. יסודות גדולים בפרק, מתרחשים שם תוך הבבלי. אבל בהקשר שלנו רק נסתפק שזה ברכה על מזון, ולכן הבבלי הביא את הדרשה הזאת בפרק שביעי שעוסק בברכה על סעודה. והייתי מציע את קריאת הכיוון הבא, בואו ניכנס לתוך הסוגיה עכשיו בלמדי ונראה אותה, שהבבלי אולי קרא שהדרשה של רבי ישמעאל יכולה להיות מקור לברכה לפני מזון, שבפשטות איזו ברכה היא? ברכת הסעודה של פרק ו' שהיא ברכת המוציא לכם מן הארץ. או בלשון אחרת, ברכת המוציא, המקור שלה, זה ברכת המזון לפניה. יש ברכת המזון לאחריה, יש ברכת המזון לפניה. הדרשה הזאת לא שייכת באופן מהותי להביא אותה בפרק ו' שעוסקת במקור לברכת הפירות, מתאים יותר להביא ביחס לברכת הפירות דרשה שהיא עוסקת בפירות, שזה דרשת רבי עקיבא. אולי נאמר את זה שבצורה הבאה, קודם שאלנו של מי העולם, אז אולי מה שאולי הבבלי כאן רומז הוא הפירות יותר של הקדוש ברוך הוא, כמו בגן עדן, ככה אתה רואה. למעט זאת, הלחם הסעודה היא באמת, יש בה יותר טביעות אצבע אנושיות, ולכן אתה באמת ניגש אליה אולי אחרת. אולי התחומים האלה לא רק נוסח אחר של ברכה, הם באות ממקום שונה בתודעה האנושית, בעמידתו לפני המקום.
אפשר אולי לעשות את החילוק הזה בין המזון, בין הסעודה לבין הפירות, אבל הלחם למד לגבי הלחם מופיע גם אצלנו במשנה.
נכון.
הסוגיה שלנו נכונה גם לגבי הלחם, אבל זה לא...
אתה צודק, אבל הרי מה המשנה שלנו מציינת? שבאמת יש ללחם נוסח אחר של ברכה, או בלשון אחרת. הנוסח האחר של הברכה, אני מסכים עם דבריך, לא להפקיע את ברכת הלחם לגמרי מהתחום של ברכת הפירות. אני מקבל את זה בלב שלם. הלחם הוא השיא של הפירות של האדמה. אבל עדיין, עצם העובדה שהוא קיבל נוסח אחר, ואני חוזר לכך שבמהלך הפרק רואים שיש לו מערך אחר של הלכות. כן? הוא אומר שהוא באמת אולי בא במקום אחר, ותזכור ששני הדברים שהם יוצאים דופן בברכה הם שני הדברים שבני אדם צריכים
לעבוד
עליהם, לייצר אותם. כלומר, אם אני חי פה על שאלה האם העולם הוא שלי או שלו, השאלה כמה הייתי שותף לו. כלומר, במקומות שאני פחות שותף זה פחות שלי, אז אני יותר חי בתודעה, זה אסור. במקומות שהייתי יותר שותף כאן צריך להגיד לי דבר אחר, אדם שמוציא את לחמו מן הארץ צריך להגיד לו מי נתן לו כוח להוציא את הלחם מן הארץ. זה ספר דתית אולי שונה. הרבני מוליך לפי מיטב הבנתי לכך שהם פשוט פועלים במישורים אחרים, כי זה לא נכון שהתודעה האנושית צריכה להיות רק קודש לקודש ברוך הוא הכל לחמי. יש גם יכולת לבנות תודעה שמכירה בזה שיש לנו, אנחנו ניגשים לעולם עם אלה לאלוקות בצורות שונות, ולכן אני מבטא את זה בצורות שונות.
זה גם, זה שאמרת, אמרת את זה לבבלי, לא אמרת את זה, משנה למשהו,
של הבבלי. כן, עכשיו בואו נראה את הסוגיה בבבלי בקצרה, נעיר עליה מה שנספיק במסגרת הזמן שנשארה, אני מקווה שנגיד את עיקרי הדברים. וזה שקודם כל צריך להעיר לעצמנו, מדובר פה בסוגיית פתיחה. מי שלמד איתנו ברבת כבר שמע קצת את החשיבות המודעות לזה, וגם את המאפיינים, התכונות של סוגיות פתיחה. אני אסכם את הדברים בקצרה לתועלת מי שלא היה. סוגיות פתיחה הן מתאפיינות בהרבה מאוד מקרים בכך שהן סתמאיות, כלומר אין בהן שמות של דוברים. יש כאלה שגם רוצים לטעון לכך שהן גם מבחינת הרובד שלהן בגמרא שהן סתמאיות, שהן סבוראיות, סליחה, כלומר שהן בעיקר, הזיהוי הזה הוא בעייתי, שתדעו, הזיהוי הזה נעשה בעיקר על סמך הזיהוי של רב שרירא, שסוגיית הפתיחה של קידושין היא סבוראית, היות וחלק במאפיינים שלה יש לה הרבה סוגיות פתיחה, אז באתי להגיד, הנה סוגיות הפתיחה הן סבוראיות. זה לא כל כך פשוט, בשיעור מתמטיקה זה לא היה עובד, ההיקשים האלו, כן? זה לא כל כך פשוט. בעיקר מה שחשוב, אני רוצה לחזור לתורות שהבאתי פעם בשם הרב יהודה ברנדס, סוגיות פתיחה הן בדרך כלל כמו שיעור פתיחה של ראש ישיבה לפרק, הן נועדו לתת כיוון כללי איך לקרוא את הפרק בלשון אחר. סוגיה הזאת לא נועדה רק ללמד אותי מה המקור, היא נועדה לעשות לי בירור עמוק של רעיונות יסוד של הפרק. ומה שהסוגיה עושה היא פותחת ברבי עקיבא, בוא נקרא, בוא נתבונן בה ביחד. היא פותחת בדרשה של רבי עקיבא, כן, כן, צריך ברוכים, מנה אני מיד, תונו רבנו, נקרא, קודש הילולים, למה יש תונים ברכה לפניהם ולאחריהם? וכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתום כלום קודם שיברך. אבל אני שואל, היי קודש הילולים, לאחי הודעת? אני בא אליי, חד אמר רחמן, האח לי לקדושת היוודר, האח לי, ואידך, דבר שטעון שירה, טעון הילול, דבר שאין טעון שירה, אין טעון הילול, אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, אני קורא מכתב רבי שמואל, בסדר? אני יודע. מניין שאין הורים שירה אלא ליין, שנאמר, ותאמר להם, הגפן, חדלתי את תירושי, המשמח אלוקים ואנשים, אנשים משמח, אלוקים ומה משמח, וכאן שאין הורים שירה אלא ליין. מה בעצם טיב השאלה של הבבלי? לא די להגיד, זה תפוס! כי זה רעיון שנמצא הרבה בבבלי, כבר ראיתי לכם פעם, שמדרשי ההלכה את הרעיון הזה, מדרשי ההלכה לומדים שמונה דברים אותה דרשה. זה לא רק דרך להגיד, זה תפוס. אלא אני חושב שיש פה אמירה הרבה יותר מהותית.
זה לא קשור.
זה לא קשור, זה לא מתאים. שאלות שאתם שאלתם קודם. הרי אם האוילם של הרבי מדבר על חילול, מה זה שייך לעולם הברכה של רבת ראשון? מה עיקרו ומטרתו? מה ידוע רוחני? לקדש. זה ממש זה הפוך, כן? שנית, מה זה כל הסיפור עם הקרם רבי ונטע רבי? זה לא רק להגיד שזה תפוס, אלא מה שהוא בא לומר הוא שאולי אין יכולת לקחת את פרשת רבי ולהרחיב אותה. הרי איך תיארתי לך קודם? אני באמת חושב שזו תורה טובה. שהרבי עקיבא, בגלל הקישור לכל הסוגיה של פירות בכל התורה, אמר, הפירות עם אף טיפוס של רעיון שהוא רחב יותר, של אכילה אנושית, אכילה לפני השם, שזה דילמה שרואים אותה בספר בראשית. וכאן הסוגיה לוחצת, לא לוחצת בהכרח כדי לפרוף, אלא יותר כדי לברר. מה שהיא לוחצת הוא, שאולי היכולת להרחיב הוא לא כל כך פשוט, כי אולי אתה יכול לאכול לפני השם דברים מסוימים, דברים אחרים אולי אתה לא יכול. כלומר, הרעיון הזה שאפשר לקדש את הכל, הוא לא רק כל כך פשוט, כן? כי ליין, או הייתי אומר ככה, יש תכונה מיוחדת שאפשר לקשר בין הילול לבין האכילה, או אני רוצה לחזור לדברים שראינו אותם גם שמענו בזמור קוף ד' בפרחי נפשי. בעלי החיים שם אוכלים מידו של מקום, אבל מה הם עושים רק מפשי? כפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. לעומת זאת, מה בני האדם יקרים שם? לברך ולשיר ולהלל. נכון, השיר על השם לחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, כשאתה מדבר על הילול, אתה נמצא במישור תודעתי שונה לגמרי. לא כל דבר מגיע למישור הזה. אולי דווקא יין, שהוא יש לו את התכונה שהוא משמח, כלומר, המקור הזה הוא מקור שיש בו רעיון דתי, אבל הוא קשה להרחיב אותו.
ואז סוגיה... איך אומרים את שההילולים זה לפני אבל אחרי?
את ההילולים בלשון רבים. ולכן הדרשה למדה שני הילולים, אחד לפני, אחד אחרי. רבי עקיבא בקפיצה שלו, אתה צודק, ההערה שהיה צריך להגיד קודם, הוא קופץ לזה שהוא לא מחפש מקור לברכה לאחריה, הוא מיד קופץ לרעיון רק של, שלפניה, אתה צודק. ומשם בא הילולים, מהרבים. ואז הסוגיה לקחת לנו להניחה למד את תנאי מטר רווי, למד את תנאי קרן רווי, מה איקה למימה, דיתמה. וכאן פורסים לפעמים את כל הנושא של קרן רווי, מטר רווי, אני מקווה לדבר על זה בבול תורה שבעל פה ביום שני, מי שמשתתף. וקצרה אני אעיר, זו מחלוקת שנמצאת גם בבבלי וגם בירושלמי, שהיא מחלוקת פשוט בנוסח משניות. הם חולקים בשאלה, האם בכל המשניות בסדר זרעים שכתוב רווי, הם צריך לגרוס, כמו במחשבים שעושים, מחפש הכל, החלף הכל, האם בכולם צריך לכתוב נטע רווי, האם בכולם צריך לכתוב...
אתה עושה את מה שזה רק על פרק אחד, לא?
כן, זה בירושלמי לא משהו כך, אפילו שאני זוכר. מי שרוצה לראות סיכום של העניין, אפשטיין, במבוא נוסח המשנה, בעמודים 13-16, הוא מסכם כל מה שיש, מנסה להבין מזה, כאילו מה זה אומר על עריכת הנוסחות נוסח המשניות, מול משניות קדומות, סיפור גדול. לא הצלחתי לפני השיעור להיכנס בזה, אני
לא חייב. מי שבא למבוא לתושבה, לא צריך לקרוא אפשטיין.
לא יודע, אני אקווה, אני לא לגמרי יושב על זה, אבל זה מחלוקת פה שהיא מחלוקת בנוסח. היא כמובן לא רק מחלוקת בנוסח, במה עוד היא מחלוקת?
אבל השאלה מהותית של העניין.
בשאלה מהותית, כן. בשאלה מהותית, כן. האם אני, בגלל ההילולים, האם אני רואה את העולם של רווי, כלומר, כשאני קולט שהפרשה באה ואומרת שאפשר לאכול אכילת הילול, אז אני בא ואני אומר לעצמי, זה מוגבל לחלק מהאכילות. בעצם, זה לחזור קצת לדברים שנאמרו פה בשבוע שעבר. הברכות השונות, החטיבות השונות בפרק קיצה ומרחים, גם מסמנות אכילות אנושיות שונות. יש את השתייה של הצמא, שהוא לספק צורך ביולוגי. יש את אכילת הסובה, ויש את אכילת הפירות, שהיא מגיעה לאכילת תאווה. מה שבעצם נאמר כאן הוא, שאם יש רעיון שאפשר לאכול אכילה מהללת, לא כל אכילה מתאימה לדבר הזה, צריך לבדוק מה. האם אני מגביל אותו דווקא ליין, שיש לו תכונה שהוא משמח, שזה מעבר לשתיית עצמה. זה שתייה שמעוררת תודה, תכונת נפש של שמחה, או האם אני בעצם לא מקשר בין עולם הפירות, בין עולם הילולים. ואז אני, למה דבר נטע רווי, מה שאני רוצה להדגיש הוא, מה דבר נטע רווי, זה לא רק שזה מיותר לו, הטכנית הוא מצליח. יש לו תפיסה אחרת של נטע רווי. התפיסה היא לא לחפש אכילה ייחודית, אלא כל הפירות. לכן מה הוא יכול לעשות? להרחיב אותו לכל האכילות. בדיוק. מה דבר נטע רווי מסוגל ללמוד מפרשה שעוסקת בעולה, ומכאן אמר רבי עקיבא. בהמשך הסוגיה תלחף שגם הוא לא יכול. אבל בשלב הזה, כבר אומר, יש לו תנועת הרחבה, אבל מה דבר קרן רווי? זה לא רק זה תפוס. הוא באמת לא, הוא מעוניין להשיג הישג, שכשאני מרחיב, מה אני עושה לרעיון? אני מנהם אותו. אולי זה לא אפשרי. המתח למשל שהזכר כל זה. אם אני יכול כל הזמן לקרוא בתורה כמו יושיהו ועזרא. אני לא יכול, כן. זו אותה שאלה, כן? כלומר, אתה רוצה שרווי יהיה עוצמתי, יהיה הילולי בקודש? איך זה יכול להיות כל דבר? יש לי רעי משהו מיוחד. והיא לא רק טכנית, הבעיה מהותית. והסוגיה ממשיכה לזרום עם אדם אמר קרן רווי. היא אומרת, טוב, מילא מול אמר קרן רווי מדרשה אחרת, אז זה מתפלא. מה אנחנו צריכים לבדוק לכיוון שמוצא כאן לב של פרשת הסוגיה? האם הלימוד האחר הוא לא פינה, אלא גם מה הוא עשה? הוא משנה את התפיסה של הקריאה של פרשת רווי. אני אשאל את זה בצורה הבאה. האם כשאני יותר לא מחפש אכילה שיודעת לגרום לי להלל, אלא מה אני מחפש בפרשת רווי? תבועה. להוסיף לכם תבועתו, תבועת הקרן. זה משחרר, לא רק כי זה התפנה לי, תודה רבה, כל אב פנוי, אפשר לתלות על את הדרשה. אלא כי יש תפיסה אחרת של פרשת רווי. פרשת רווי רוצה לעסוק בתבועה. עכשיו, במה תבועה יכולה לעסוק גם? לא רק בתבועת הקרן, אלא בכל התבועות. ולכן, אני יכול את הרעיון של פרשת רווי, גם למנדה אמר, קרן רווי, מה אני יכול לעשות? להרחיב הדבר הזה בצורה הבאה. מי שלומד לתבורה אומר, פרשת רווי רוצה לדבר על המזון העיקרי של האדם. שמה אבות המזון, יסודות המזון בתפיסה השאלה בפרק שלנו? זה לא פחמימות, חלבונים וכו'. אני רוצה לבדוק אם הם בכלל ידעו על זה. אלא זה לחם יין. אלו היסודות. וזה, כלומר, פרשת רווי מוגבלת למזון העיקרי, אבל היות וזאת הסיבה שהגבלתי, זה מאפשר הרחבה. לעומת, אם למדתי את זה רק מילולים, אחרים לא מעללים, לכן זה לא אפשר הרחבה. אמרתי, טוב, רצית להעיר. בבקשה.
לפי המורות ששלחת לנו במוצאי שבת, אז
מביאה שם... מאשר בדיקשטיין. כן. זה רעיון איתה, זה לא? כן.
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 אז היא מביאה שם למראה בקסבות נראה, היא משנה בקסבות, שדברת על כמה אישה, מה אישה מקבלת.
נכון.
היא אמרה שפשוט יוצאת משם כל הערכים הצלשים.
בסדר גמור. אנחנו עוד נפוח. הלכתי למייל, היא לא עמתה לי. בסדר, אני רוצה לי את הכתובת מייל של הבעלה שמאוד קדומים. אז אני אשלח לו עוד אחד, נהיינו, אני אתקשר אליה, שם את הטלפון שלה. נגיד לה, שלום, תלמדי אותנו קורה, בסדר? בכל אופן, אני רוצה פה לסיים עד השיעור הכללי, להשתדל, לפחות לגמור את השיעור עם זה אמירה. אבל הסוגיה, כבר חושב שצריך לקרוא את הסוגיה כשכל שלב, לא רק טכנית, אלא כשואל את עצמו את השאלה, האם הפעולת הרחבה יכולה להתבצע? כי מה הרעיון שיש כאן? ואז הסוגיה, יש קטע מאוד מאוד קשה, ששם הסוגיה אומרת, ותו אינה מי יליף גזירה שווה שכחן לאחריו לפניו ונעלה. זה קטע מאוד קשה, כל הראשונים התקשו לקרוא אותם, כי איך פתאום הגיעו לאחריו? כלומר, למה לא לפרש את הכל כלפניו? כלומר, מה הוליך אותך? עכשיו פה יש רמיזה מאוד ברורה, יש פה צליל שהוא צליל שאומר לנו שמדובר פה על של המחילתא, נכון? אני כבר מכיר את המשפט הזה, משפט מחילתאי.
לא, שאנחנו נסלט פה משהו.
כן, ככה רש"י מסביר, זה המשפט הזה נמצא כצורתו במחילתא. נראה כאילו שמה שכאילו דוחף את הגמרא כאן הוא שהגמרא אומרת, אתה, עצם המעבר או הרצון, הכמיהה ללמוד הכל מעורלה, שאנחנו מבינים למה, זה פירות, ואתה רוצה ללמוד הכל בגלל הפירות, אבל אתה לא יכול להתעלם מדברים חטא, שמה בעצם הבשורה שלה, או מה המסר שלה, סליחה, שמתי הזמן המתאים יותר לברך? דברך אחרי, כן? אבל זה קטע קשה, אני חייב להודות, זה קטע מאוד לא ברור. ואז תראו מה הגמרא אומרת, פה היא כאילו איפסה מוניה, שכחן קרם, כל מילי, נעלי, מי ממשיכה לזרום פה? לפי מנדה אמר שמדובר במה? בקרם, והוא לומד בי כנראה להוסיף לכם תבועתו, אז הוא יכול ללמוד. מה השאלה של הגמרא? הוא צריך לבדוק איך הרחבת. וכאן הגמרא עושה אותנו מסע מאוד חשוב. היא אומרת ככה, יליף מקרם. מה קרם דבר שאינה בתורם ברכה? אז כל דבר שאינה בתורם ברכה, אני עושה פשוט המשגה, אני הופך את קרם למייצג רעיון, והרעיון הזה ישים בעוד מקומות. מה הרעיון? שהוא נהנה, דבר שנהנה בתורם ברכה, שזה השפה של מי? של המשך הסוגיה שהיא בעצם שפת התוספתא. זה ממש שפת התוספתא. כלומר, הגמרא אומרת, אולי זה הרעיון של רבי עקיבא, ואז היא אומרת, מה פתאום? כי מה לקרן כן חייב בעוללות? עכשיו, כאן חובה, כאילו דבר כזה, מה הקשר בין עוללות לברכה? לא אסתפק שזה משהו טכני. וכאן אני משוכנע שהלימוד שעשינו בשבועיים האחרונים נתן לכם את כל התחמושת. כי מאיזה תחום לקוח עוללות? מתחום אדמות העניים. ואם ראינו שבמקרא, כי אם אתה רוצה להתיר לעצמך לאכול, מה אתה צריך לעשות? לדאוג לעניים ולחלשים. עולם המעשות, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, עולם הברכה הוא בנוי על הכתפיים של עולם של מתנות עניים. זה איפה שההלכה, תורה, ייחדה, מתנות עניים, זה מה שהופך לאכילתך לפני השם. כי מאיפה באה תנועת הנפש לתת לעני, כי אתה יודע מי נתן לך. אז אולי רק ביחס אליו זה מוגבל. ואז מה היא ממשיכה? לחם יוכיח. וכאן אתה עומד ומשתהה מול הסוגיה. אני קראתי פה לחם, מה כתוב בגמרא אצלכם? עכשיו פה יש הבדל בין כתבי היד. והערה מאוד קצרה על זה, מה יותר מתאים להגיד? כמה הולכם? בסוגיה שלנו מה יותר מתאים להגיד? כמה הולכם? למה כמה? מה, אתה מברך על כמה? שמעתי פעם בן אדם שמברך על כמה?
זה הנטע היוון.
כן,
הכרם
מברך. אני חושב שהגמרא התכוונה שלחם יוכיח, מה הסיבה שלחם יוכיח? שגם ממנו יש מתנותנים, סליחה, שאין ממנו עוללות, אבל מברכים עליו. מה, מברכים על כמה? כאילו זה של כתב את אוקספורד, שאני קורא לכם, כתוב לחם, זה נראה מתאים. אבל זה שבדפוס כתוב כמה, זה קצת פחות מתאים. בואו נתקדם.
זה בגלל הנטע הרבה.
מה?
זה בגלל העניין של הרבה. ששם זה על התבועה, שהתבועה זה הקמה.
אוקיי, בסדר, מקבל. בכל מקרה, מה לא ברור בסוגיה קצת? ופה עוד פעם יש עקבות של רבי ישמעאל. מי אמר שאתם מברכים על לחם? הרי מה זה לחם יוכיח? למרות שאין לו עוללות, מברכים עליו. אבל מי אמר לך שאתם מברכים עליו? אז מה מיד צריך להגיד? איך אתה יודע שאתם מברכים עליו? דף ממחת, כן? אז... הסוגיה כאן, למרות שהיא עובדת עם רבי עקיבא, חייבים להגיד שהיא יודעת כבר ברכות על לחם, היא יודעת ברכה לאחריה, את כל זה כבר יודעת. כי זה ברור שמי שיחשוב שאתה ניגש לעולם של ברכות לפני אכילה וחושב שברכות למדי מתחיל כאילו אין ברכה על כלום, אז הוא לא מבין את הגמרא, כי הסוגיה הזאת היא לא מחפשת מקור לברכה על לחם. אתה רואה כאן בעלי, היא יודעת שברכים על לחם, כי היא מחפשת מקור למשהו אחר שהוא ברכת הפירות. וכאן אני חוזר, ידעתי שעמיחה יקפוץ עליי, האם ברכת הלחם חלק מברכת הפירות? אז התשובה היא עוד פעם כן ולא. היא ברכת הסעודה, היא גם ברכת הפירות, כי הלחם הוא גם מפרי האדמה. אז זה באמת, אבל רואים בעלים שהאורחי הסוגיה, הם לא מחפשים מקור לברכה על לחם, הם כבר יודעים אותו.
את המקור לברכה, להגדרה שווה, הברכה על הלחם, התבועה, זה אותו מקור.
סליחה?
המקור של הברכה על הלחם זה התבועה, והגדרה שווה.
כן, אתה ככה מפרש את זה, זה פירוש קצת אחר. רש"י, ממה שאני זוכר, רש"י מהקמת תוכיח, זה השכחה דעצך רחמה לברכה, זה בתוכה לחם. ורש"י אומר, זה דרדף במחן. אל תקראו את למדי, לא חפש מקור לברכה לחם. יודעים את זה כבר. אלא רק לפירות, וזה רואים את זה מאוד יפה בהמשך הסוגיה, בואו נזרום מהר. מה ממשיכה הסוגיה? אומרת, מה לחם שכן חיה בחלה? ברוח מה שאמרנו קודם, אותו רעיון, אותו הסבר. מה עולם החלה מוכיח? מה זה חלה? אתה צריך לפני שאתה אוכל מעיסה לתת ראשית להשם. מה זה ראשית להשם? להנחיח בתודעה שלי?
זה שייך לו.
שזה שייך לו? זה לא, מגיע לו ברכה. כרם מוכיח, כי לכרם אין... אין חלה, חזר הדין, לא ראי זה כי ראי זה, הצד השווה שבהם, דבר שני אין לטעון ברכה, אף דבר שווה לטעון ברכה. הגמרא לא מבטרת, מה לצד השווה יש, כי יש בהם צד מזבח. ומה זה צד מזבח? אותו רעיון, בסדר? אני לא צריך להרחיב. שאפשר אותם לאכול לפני השם, כי לפני השם אתה אוכל אוכל משמעותי. ואת אינה מזייד, אית ביצה, מזבח, וכאן אתם ודאי שומעים מיד, זה דבר שילבר אותנו בדפים הבאים, שמה הפנה המשותף של לחם, יין וזית, הם דגן, תירוש ויצה, בסדר? זה ילווה אותנו. וזית מצד מזבח עתי ואין יקטיב בי ואין מגדיש עד כמה בקרם זית, אבל הפעם בקרם זית יקרה סתם, אבל לא יקרה. בכל מקום קשיה, מה לצד השווה שיש בהם צד מזבח? שר המילים מנהל, ובלשון אחרת, בשלב הזה שהגמרא מגיעה אליו, אורלה יכולה רבה יכול לעבוד מקור לברכה על
וגם תירוש
לא, על תירוש ויצה. ומי שכבר למד את הגמרא ולמדי המדוד יודע שמה הגמרא תשאל שמה, למה אין ברכה מיוחדת לשמן זית ליצהר, ומה המקור של הברכה על דגן? כנראה פחדת לסבת, אבל הגמרא אומרת, לזה הגעת שדגן תירוש ויצהר יהיה ברכה. שעה מינים מיניים דיאלית משיבת המינים, וגם קורה אותה כבר מתרחשת אותה בעיה שהיה קודם עם הלכת. באמת מי אמר לך שברכים על שיבת המינים? דברים חטא. אז אתה רואה עוד פעם שדברים חטא הוא ברקע. וזה אומרת הגמרא, מה לשיבת המינים שכן טעונים ביקורים? עכשיו אני מזכיר, ביקורים זה פרי אדמה, זה זהו אותנו כבר, דיברנו על זה. ביקורים הרמב"ן אומר הם כמו עורלה, זה לא סתם, זה מחזיר אותנו לפרי האדמה, רק מה יכולת לאכול מפירותיך לפני המקום. ועל זה שואלת הגמרא, עולמן דתני נטע רבעי, עלה מיתן לך כל מידי, וכאן יש גרסאות שונות, וזה נסיים. בסדר? כל מידי דבר נטיהו, אני קורא מכתב דוקסור. כל מידי דלב בר נטיהו מנענה. הלקשיא, גידולי קרקע נינו. כבר אפשר ללמוד את כל גידולי הקרקע. התנח גידולי קרקע, זה לא גידולי קרקע, בשר, דגים וביצים, מנעלה. מה כתוב בדפוס לעומת זאת? יש נוסח קצת אחר.
עובר כל הקטע עם גידולי הקרקע.
נכון. אני אשלח לכם את הידיעה הנוסף. יש פה פלונטר שלם, אבל הצד השלם, מה שעולה כאן בסוגיה, בצורה מדהימה, שהגמרא אומרת שמקסימום אפשר להגיע מכל המקורות שהובאו כאן, שזה שילוב של דברים חטים, רעים רווי, המקסימום שאפשר להגיע הוא שיש ברכה על גידול לקרקע. אבל מי זה לא יכול לעבוד מקור? לבשר, דגים וביצים. ובלשון הפרק, זה יכול לעבוד מקור לברכת הפירות, לכל גידולי הקרקע, לפרי העץ, פרי האדמה. למי זה לא יכול לעבוד מקור?
לרבי עקיבא שאומר שאסור לטעום.
לשעקול. הרי מה מברכים על בשר, דגים, ביצים? ברכת שעקול. מה שבעצם הגמרא אומרת הוא שרבי עקיבא מהווה מקור לברכת הפירות. מה שניסיתי לשכנע אתכם בשבוע שעבר, שברכת הפירות זה קטגוריה נפרדת, היא קטגוריה ששובה מעולם של קודש הילולים. הגמרא אומרת, אבל זה לא מקור לברכת שעקול. וכאן שאלה איך לקרוא את המשך הגמרא, וזה מסיימים. אלא סברה הוא אסור לאדם שאינה מן עולם הזה ולא ברכה. וכאן השאלה היא מה קורה באלה הזה. כן, כאן הכניתי אתכם למחלוקת גדולה בין הראשונים. הרשב"א אומר שהמילה אלה, מה היא אומרת? חזרה, דחייה. כלומר, דחתה את הכל, והמקור של כל עולם הברכות הוא אסור לאדם שאינה מן עולם הזה ולא ברכה. אישית מאוד מאוד קוסם לי דברים שכותב פה במפורש רבינו חננאל. עכשיו רבינו חננאל אומר שהגמרא לא חזרה בה. בסך הכל הגמרא הרי לא אמרה קודם שתרשת רבי עקיבא נדחית, היא פשוט לא מהווה מקור מעבר לגידולי קרקע. אז כותב הערך שדרשת רבי עקיבא היא אכן המקור של ברכת הפירות. רק מה נלמד מהסברה שאסור לאדם שאינה מן עולם הזה ולא ברכה? זה המקור לברכת של הכל. עוד יותר עולה מדברי הערך שברכת הפירות היא דאורייתא, ואילו ברכת של הכל היא היא דרבנן. אתה אומר שזה עולה מנסחות של הסוגיה? אתה יכול להסביר?
כי אין לי כערך גורס לזה.
לא גורס אלה?
לא, גורס למשפט של בר נטייה. אז אם אלה, הגענו למסקנה שאת כל מה שבר נטייה לומדים לי,
שאכן לומדים.
אז שואל רגע, בשר רגעים ועצים, מה אתה עושה? כל זה סברה.
כן. וכאן אני מסכם. מה שאני רוצה לעשות ביום ראשון הוא לסגור את זה יחד עם סגירה על רבי ישמעאל ורשב"י בלמדי עמוד ב'. ביום שני אני מקווה שנתחיל את ה... שנתקדם כנראה בסוגיה של שמן זית, שהיא המשך ישיר של השאלות שאלו כאן. כאילו, הסוגיה של שמן זית תשאל מה מיוחד בלחם ויין. למה להם ברכה? איפה דנתי ראש ויצר בסיפור? כל מקרה, מה שעולה בדברי הרך הוא, שכפי שפתחנו בשבוע שעבר, יש לנו כמה קטגוריות של ברכות, שהיה נראה שלכל אחד גם יש מקור אחר. ברכת הלחם, אני רוצה להתעקש במקורו, דברים חטא. שהוא רב וברך שהוא סבא על הכל שכן. ברכת הפירות, מה מקורה? קודש הילולים להשם, היא מסמלת אכילת האנושית שיודעת להלב. וברכת שהכל מקורה סברה, אסור לאדם שירים למה זה לא ברכה. מקורות שונים, זה לא רק שמי אמר לי, אלא הוא גם אומר שמדובר במהויות שונות של הברכות האלה. מדובר בלשון שדובר כרגע, הכך שאתה ניגש לטבע, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, בחוויות שונות שאתה עומד בכל אחד מהתחומים האלו. בסדר? נעצור כאן. שבת שלום. שיעור כללי, מי שיש לו כוח שיעבור ישר, טוב עוד אלה כמו שאומרים, ומי שהיה באבילות היום בכלל, הוא מתגלגל כל הבוקר משיעור לשיעור.